טוב, בוקר טוב, אנחנו פרשת מקץ, גם חנוכה. אנחנו רגע נתבונן, בתחילת השיעור אנחנו נתבונן בחטא של האחים, ננסה לברר מה בדיוק, איך האחים הגיעו לכזה מצב שמוכרים את אח שלהם תמורת מחיר נעליים, ועושים את הדבר הנורא הזה, שעם ישראל שילם עליו אחרי זה מחיר בעשרת הרוגי מלכות. כיצד יכול להיות ששבטים שהתחנכו בבית יעקב, שבטים שאנחנו כולנו יונקים מהם, הגיעו למצב הזה? מתוך ההבנה של חטאם, אנחנו נצא לעוד איזה נקודה ששייכת אלינו, לחיים שלנו. ויאמרו איש אל אחיו, אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו, והתחננו אלינו, ולא שמענו. על כן באה אלינו הצרה הזאת. מדייק הספורנו, שהאחים הקדושים, בשלב הזה, שאומרים אבל אשמים אנחנו, לא מביאים חרטה, ולא מקים על חטא על עצם המחירה, אלא רק על האכזריות שהם גילו כלפי יוסף בשעת המכירה. אבל על עצם המכירה אין להם פיקפוק, והם עומדים מאחורי מה שהם עשו. אומר הספורנו, והתחננו אלינו ולא שמענו, והיינו אכזריים נגד אחינו, אף על פי שחשבנו לרודף, היה לנו לרחם בהתחננו. וכנגד מידת האכזריות, זה האיש מתאכזר נגדנו. בשלב הזה, הם עוד לא נמצאים בבית הכלא, עוד לא הושמו בבית האסורים, עוד לא נחרץ גורלם להיות לעבדים, ולכן הם אומרים, אנחנו עוד מעט נצא מהסבך הזה שנקלענו אליו. יש פה נטו התעללות. הם עושים מידה כנגד מידה, מבינים שהם לא היו הוגנים כלפי יוסף בהתעללות שלהם, ולכן הקדוש ברוך הוא עכשיו מחזיר להם במידה כנגד מידה התעללות ממלך מצרים. אמר רבי יהודה בר שלום, ישיבה אחת שישבו בעצה אחת למכור את יוסף חלקלה את כל העולם 7 שנים בשני רעבון. אם עבירותיהן חלקלה והעמיד את העולם, זכויותיהן על אחת כמה וכמה. מהמעשה הזה של מכירת יוסף של האחים יצא דבר גדול. כל העולם התפרנס בתקופת הרעב. שואל המכתב מאליהו, היקלל נקוט בידינו שעבירה גוררת עבירה ומרשע יצא רשע? ומצווה גוררת מצווה, וממעשה טוב יצאו עוד מעשים טובים. כיצד ייתכן שהמכירה, שהיא דבר רע, יצא ממנה דבר טוב של פרנסה לכל העולם כולו? עוד שאלת המכתב מאליהו, והוא עונה, אבל עיקר כוונתם היה לשם שמיים. ואף אם נתערבה בנקודה דקה של טעות, הלשם שמיים שלהם הייתה חזקה כל כך עד שזכותה חלקלה כל העולם. זאת אומרת, אומר המכתב מאליהו, כשאתה רואה את התוצאות של המעשה, אי אפשר להתעלם מהעובדה שהמעשה הזה היה בו רצון חיובי מבחינתם. רצון שהם כיוונו לשם שמיים, כי אחרת לא היה יכול לצאת מזה דברים טובים. גם רבי ירוחם הולך באותו כיוון. תראו באחרי 3 נקודות. האפיקורסים הרחוקים מרוח התורה מבקרים את השבטים שבטיה, ומתיארים לומר כי הם כבעלי נימוס אוהבי הבריות לא היו עושים מעשה רשע שכזה. שטויות וטיפשות כל מחשבותיהם. אל ישתבחו האפיקורסים במה שהם לא היו הורגים את אחיהם. אל תודה להם כלל מה צדקם בזה. אהבת קרובים מידה טבעית ואין בהם מעלה כלל. השבטים מתוך גודל מעלתם וכוחם הנה גברו על טבעיהם והוציאו הדין בלי כל נגיעה עצמית. כי דין בי דין היה להם על יוסף, כי רודף היה, ומחויבים הם להורגו. ועל כן אמנם לא התחרטו אם עכשיו על המחירה עצמה, כי אם על שעשו מעשה המחירה דרך אכזריות. דברים אבילים שכותב פה רבי ירוחם. אבל מי שמעלה בדעתו שיש פה איזה קנאה רדודה, איזשהו מריבה בין אחים קטנוניים, קטני שכל, לא מבין שום דבר במהותם של האחים הקדושים. הכל נבע מתוך חשיבת עומק, מתוך ישיבות קבינט של המועצה הרוחנית. איך קוראים לזה היום? מועצת? מועצת הרבנים, איך זה נקרא? הם הושיבו מועצת חכמי התורה התיישבה, ישבו על זה שבעה נקיים, ימים ולילות כדי לחשוב מה לעשות עם האח הזה, שמנסה לבטל ולקחת את כל עם ישראל ולהכניס תחתיו. כמו שאומר הרב צבי יהודה, במקור שבע, הקולקטיביות הזאת שלנו, מוכרחת להיות בנויה דווקא מ-12 אלמנטים. חוק ולא יעבור. לכל שבט יש עניין מיוחד ותפקיד מיוחד בגילוי הערך האלוקי של עם זו יצרתי לי. במשך הדורות הולך הדבר ומתגלה, מתגבש ומתבלט יותר ויותר. בפרשתנו אנו עומדים בתחילת ההתגלות. כשבאים האחים ורואים את המעשה של יוסף, שהוא בא ומלשין עליהם, ועל ידי ההלשנה הזאת הם יכולים להתחייב, מתעק יד אחד כלפי הגויים נאמן, והוא האשים אותם בהאשמות חמורות, והוא מנסה לבלוע את כל הצביון של כל שבט ושבט, 11 כוכבים משתחווים לי, אני במרכז ואתם כפופים לי, האחים מבינים, שעם ישראל מסתכן בדבר הזה. מתגברים על הטבע האנושי שלהם, ופועלים מתוך התבוננות עומק ברצון השם, כמובן הם טעו, אבל אנחנו רגע מציירים את מה שעבר אצלם בראש. מתבוננים בהתבוננות עמוקה, ומתגברים על הטבע, והולכים לבצע את מה שמבחינתם זה רצון השם. עכשיו, בוא ניכנס רגע להתבונן. הרי יש לנו פה כמה אחים היו במחירה. 9 אחים היו במחירה, נכון?
למה? 10?
בנימין לא היה, יוסף היה בבור, ראובן שימש את אביו.
או שהוא היה.
ראובן לא היה. ראובן לא היה במחירה. ראובן שימש את אביו, הוא חוזר לבור והוא מתפלא. איפה הוא? איפה יוסף? הוא לא היה במחירה. עכשיו בכל התהליך הזה, הרי זה לא יום אחד בעיר, הם באים ומחליטים, רואים את יוסף, אומרים יאללה בוא נעשה לו. כמו שאמרנו זה נבע מתוך חשיבת עומק. נמצא שם יהודה, נמצא שם יששכר, נמצאים שם שבטים, שהם הם, במדרגה שלהם הם שבטים מרוממים. יש אדם אחד מכל השבטים האלה, שבאורח פלא מצליח להיות מחוץ לסיפור הזה. באורח פלא. הוא לא מצליח להישאב, הם לא מצליחים לשאוב אותו למשימה הזו, הם לא מצליחים לשכנע אותו שזה רצון השם, הוא מצליח להינצל מאבון המחירה. מי זה? ראובן? ראובן, בנימין לא היה בסיפור בכלל. הוא לא היה בלופ הזה של עכשיו לשבת עם האחים בכלל. בואו נתקח ונתבונן על ראובן רגע. ויען ראובן אותם לאמור, אחרי שהם כבר נתפסים, הלא אמרתי עליכם למור, אל תחטאו וילד. ולא שמעתם, וגם דמו הנה נדרש. אומר הספורנו, שהיה פה ויכוח, למה ריבונו של עולם עשה לנו את מה שעשה לנו עכשיו? האחים טענו על האכזריות, ראובן בא וטוען, אתם טועים. על מה זה? לא על האכזריות, על עצם המחירה. אומר הספורנו, אין החטא הנדרש עתה, האכזריות בלבד, כאשר חשבתם, אבל גם דמו, שחטאתם לשפוך נקי, שלא היה בן מוות כאשר חשבתם, והנה בלי ספק מת בעבדותו. אומר להם ראובן, אתם טועים, אתם טועים במידה כנגד מידה שאתם עכשיו חושבים. אומר המכתב מאליהו, האם הם קיבלו את הדברים של ראובן או לא? אבל לא משמע שקיבלו דברי ראובן, כי חשבו שעונשם הוא רק לסבול קצת אכזריות מצד המושל המצרי, וכשיאמנו דבריהם יפסיק להתעלל בהם ויגמר העונש. ומה הראיה לדברי המכתב מאליהו? שכאשר נמצא הגביע בהמתחת בנימין, ויאמר אל אחיו, הוא שב כספי וגם הנה בהמתחתי, סליחה, זה עוד לא בגביע, זה עוד בשלב הראשון, ויצא ליבם ויחרדו, איש של אחיו, למור, מה זאת עשה אלוקים לנו? אם הם היו מסכימים עם ראובן, הם לא היו תמאים, מה זאת עשה אלוקים לנו? מזה שהם תמו, מה זאת עשה אלוקים לנו, סימן שהם לא הסכימו עם דבריו של ראובן. אומר השם ישמואל, לכאורה קשה, הלא כבר אמרו אבל השמים אנחנו. כן, הרי הם אמרו כבר, הם, למור, הם אמרו, מה הם אמרו? לא, לפני זה. לפני זה הם אמרו, מה הפסוק הראשון של הבא, במקור הראשון פה, אבל השמים אנחנו. פה הם אמרו, מה הם אמרו, מה זאת עשה אלוקים לנו? וקודם אמרו, אבל השמים אנחנו. אנחנו כבר תרצנו אותה, את ההבדל, שכל פעם הם בעצם מתוודים על, על אבון, בהתחלה זה על האכזריות, אחרי זה הם תמאים, אחרי זה אלוקים מצא את אבון עבדיך, בסוף נופל להם האסימון. אבל היה פה תהליך, אומר השם משמואל, יש לומר, דמאחר שהם לא עשו תשובה על עיוות הדין, אלא רק על האכזריות, היה ניחה להם מה שהמושל מתנהג עמם באכזריות. ועל זה אמרו, אבל השמים אנחנו. ומכל מקום ידעו ברור שסוף סוף תתברר האמת שאינה מרגלים, ולא ייפול מסערות ראשם ארצה. ועל כן, כאשר מצאו הכסף בפי המתחת, שאין לו פירוש אחר, אלא שבא להתעולל עליהם, שבשביל חטא האכזריות אינו בדין, מידה וכנגד מידה, לקח אותם לעבדים, מאחר שעדיין חשבו שעל מה שמחרו לעבד, אין עליהם אשם שדין אמת דנו. זה מה שאומר השם ישמואל, זה התירוץ שתרצנו. בואו נתבונן עוד צעד אחד. ויאמר יהודה, מה נאמר לאדוני, מה נדבר ומה נצטדק? האלוקים מצא את אבון עבדיך. זה כבר השלב השלישי. בהתחלה, עשו על חטא שחטאנו לפניך באכזריות, באמצע תמום הזאת עשה אלוקים לנו, בסוף נפל האסימון, האלוקים מצא את אבון עבדיך. אומר הספורנו, לא בשביל זה אנו נענשים, שלא חטאנו בזה כלל בלקיחת הגביע, אלא בשביל אבון שעשינו לימים ראשונים, רצה אלה אנישנו להיפרע ממנו, על ידך, על דרך מרשעים יצא רשע. עכשיו הגענו אל המנוחה ואל הנחלה, קודם כל תראו גדולתם של האחים. לא קל לבן אדם שכל כך מאמין בדרך שלו, בצדקת דרכו, ומבסס אותה, ובאמת לגמרי חושב שהוא צודק, לבוא ולהודות, טעיתי ושגיתי. האחים לאורך כל הדרך מתבוננים. נכון שהם מנסים, נכון שהם טועים, אבל הם מתבוננים. ההתבוננות הזו, בסופו של דבר, מביאה אותם למקום של הכרה בחטא בצורה מאוד מאוד ברורה. אומר פה, יש אחד, שימו לב, וישמע, בוא נחזור חזרה למחירה. וישמע ראובן ויצילהו מידם, ויאמר לא נקנו נפש. אומר הרמב"ן, שימו לב, הכתוב סיפר מה שאמר להם ראובן ושמעו אליו. אבל דברים אחרים אמר להם מתחילה שלא קיבלו ממנו. מה הוא אמר להם בתחילה? הרי מה הוא אמר? הלא דיברתי אליכם לאמור, אל תחטאו בילד, ולא שמעתם. זאת אומרת, מה ראובן דיבר אליהם? הוא אמר להם, חבר'ה, תחזירו אותו לאבא. האחים הסתכלו עליו, ולא הסכימו איתו. כשהם לא הסכימו, ראובן עובר לתוכנית מספר 2. אם הם לא רוצים להחזיר לאבא, לפחות מה ממה נציל אותו? לפחות נציל אותו מהמוות הזה עכשיו, מהמוות הוודאי. נשליך אותו לבור, נראה מה יש שם. אז ראובן לאורך כל הדרך, רמב"ן מגלה לנו שכבר מההתחלה ראובן לא היה בתוך הסיפור. אפשר לומר שראובן לא היה בתוך הסיפור, למה? כי הוא חשש שכל הסירחון לא יתעלה אלא בו, כמו שאומר רש"י. אבל אני חושב שיש פה משהו יותר עמוק, ממנו אנחנו יכולים ללמוד כלי נפלא לחיים שלנו. בוא נתבונן למה ראובן לא היה בתוך הסיפור. יוסף מגיע ומספר את החלום שלו לאחים. ומה הוא אומר להם? אלומות, כוכבים, 11 כוכבים משתחווים לי. עושה ראובן אחד ועוד אחד. ראובן חטא עם מעשה בילה, נכון? מה בדיוק קרה שם? אומרים לנו חז"ל. בלבל יצאו אביב, לא משנה. המעשה היה חמור. ראובן בעקבות המעשה הזה מאבד 3 מדרגות מאוד מאוד חשובות. מלכות, כהונה, בכורה. מה ראובן חשש שעוד מה הוא הולך לאבד? הוא הולך לאבד את המקום שלו בתוך 12 השבטים. הוא הולך להיות אדם פשוט שממנו לא ייווצר עם סגולה. יש אדם אחד שנותן לו את תחושת השייכות ואומר, תדע לך שאתה עדיין בפנים. כשיוסף בא ואומר להם, 11 כוכבים משתחווים לי, ראובן אומר, וואו, אני בתוכו, אני בתוך הסיפור הזה. אומר המדרש, רבנן אמרי, אמר ראובן, מקור 20, הוא מונה אותי מחי, ואיני מצילו? אתם מבינים מה גרם לראובן כל הזמן להסתכל על יוסף בעיניים אחרות? כשיוסף גילה כלפיו, שלא ברצונו דרך אגב, שלא ברצונו, פשוט סיפר את החלום, אבל כשיוסף גילה לפני ראובן עד כמה הוא רצוי אצלו, ראובן כל הזמן היה בעמדה של לימוד זכות על יוסף. והוא לא הצליח להישאב לתוך החשיבה של האחים הקדושים, עם כמה שהחשיבה שלהם כנראה יצאה ממקום מאוד מאוד פנימי ועמוק, הוא לא נשאב, בגלל נקודה אחת בלבד. הרגשת הרצוי. כשאנחנו רוצים לעזור לאנשים, כשאנחנו רוצים שאנשים יסתכלו במבט אחר על החיים, אנחנו קודם כל צריכים לתת להם תחושה שהם רצויים. וכשאתה נותן תחושה של רצוי, תדע לך שאוטומטית אתה גורם לבן אדם להסתכל בעיניים אחרות על המחשבות שלך, בעיניים אחרות עליך, בעיניים אחרות על הרעיונות שלך, כי כך אתה מקרב את דעתו לדעתך. עכשיו, כשאני אומר את הדבר הזה, אני לא מתכוון להשתמש בכלי הזה כטקטיקה. אני מתכוון באמת לתת לבן אדם תחושה של רצוי, כי באמת מגיע לאנשים להיות רצויים. מתוך התחושה של הרצוי, באמת אפשר לברר את הדברים בצורה יותר טובה. אני אתן כמה דוגמאות מהחיים. ניתן כמה דוגמאות. יש בחינוך ילדים, זוגיות, חינוך ילדים, עבודה, קהילה, כל הדברים האלה, בוא ניקח דבר דבר. אפשר לבוא ולחנך ילד מתוך איזה נקודת מבט? תשמע, אתה חייב בכבודי. אתה חייב בכבודי, זאת אומרת אין פה בכלל מקום, אני רוצה לחנך את הילד, כי אני באמת רוצה שהוא יהיה עם דרך ארץ. אני עכשיו בא ומחנך אותו מהמקום הפגוע שלי. מהמקום הפגוע שלי כאבא, שזה מקום מאוד מאוד לא טוב בחינוך, להיכנס למקום של נפגעתי. בסדר? וזה הדבר שהוא נכון לכל שלב בחיים. לא צריך ילדים קטנים בשביל להיות נפגע. אפשר גם להיות אדם מבוגר כדי להיות נפגע. הילדים ממשיכים איתנו. והם תמיד נשארים ילדים, ואנחנו תמיד נשארים הורים. ברגע שאתה נכנס למקום של הנפגעתי, אתה לא תצליח לקרב את דעת הילד אליך. כי אוטומטית מפתחים פה התנגדות. איך מצליחים לקרב? עוד פעם, לא כטקטיקה. אבל אם הילד באמת ירגיש שהוא מאוד מאוד רצוי, וכל ביקורת שנאמרת, היא נאמרת אך ורק מתוך דאגה לילד, אוטומטית ההסתכלות תהיה שונה. הלכת כמה וכמה בזוגיות. בזוגיות כשבן אדם בא ונכנס לעמדה של את לא מתייחסת אליי כמו שצריך, ולא מתוך המקום של את רצויה ואני רוצה שהקשר בינינו יהיה קשר טוב, אוטומטית הוא מאבד את המקום הזה. בוא ניקח את זה בקהילה. בקהילה, אם יש פתאום איזשהו דיון שעלה לאוויר, יש אומרים בכו, ויש אומרים בכו, כשכל אחד מתבצר בעמדה שלו, ולא נותן תחושת שייכות, או תחושה שהצד השני רצוי, ואנחנו בסך הכל עכשיו באים לברר מה טוב לנו כקהילה, אתה לעולם לא תצליח להגיע לעמק השווה. אבל כשבא בן אדם ואומר את הגישה שלו, ובא בן אדם ואומר את הגישה השנייה, ובתוך תוכם הם מרגישים שבאמת יש פה ניסיון לברר דבר אמיתי, כי אנחנו באמת רוצים לעשות דברים ביחד, אז אפשר באמת שהראש של בן אדם ייפתח עם כיוון מחשבה שונה. אבל כל עוד אתה לא תיתן את התחושה של הרצוי, הבן אדם נעול בכיוון מחשבה שלו. הוא לא יכול להיפתח אליך עכשיו. אותו דבר במקום עבודה. מקום עבודה, אדם שמעסיק אנשים. ככל שבן אדם היה עכשיו, אשתי עובדת בפתח תקווה. אז היא הייתה צריכה להגיע, היה שם איזה יום שלי, יום אחד מהימים, שיש לה 4 שעות באחד הימים, והיה שם איזה יום אחד, היה שם איזה שיחה, אז שעתיים לא היה, היא באה לשעתיים, והשעתיים האלה, זה היה לתת שוט חיזוק לאחת התלמידות. עכשיו אתה כאומר מורה מהצד, מסתכל, אומר וואלה, בשביל מה? תלמידה, אי אפשר למצוא איזה מישהי שתי זה? בסדר, נכון, טכנית אני מחויבת עכשיו לעבודה. אבל ברור שהולכים. אחרי שהיא חזרה, שלח לה, בסוף היום, היא מקבלת הודעה מהמנהל אולפנה שמה, המנהל אדמיניסטרטיבי, תודה רבה שטרחת והגעת. הודעת אדם מפוצצת, כאילו, מה היא חייב? מה אתה חייב לה בכלל? היא מקבלת משכורת, מה אתה רוצה שהיא תעשה? למי שבאמין לא להגיע. אבל אתם מבינים מה זה, כשבן אדם לא רואה ברור מאליו. הוא נותן תחושה של רצוי. הבן אדם רצוי, מעריכים כל מה שאתה עושה. בצורה כזו, אתה בונה מוסד, שכל האנשים מאוד נהנים לעבוד בו. כי אתה כל דבר שאתה עושה, מהאנשים הגבוהים, אתה מקבל את התחושה, תחושה מאוד גדולה של הערכה. והרבה פעמים, גם אם אתה לא תסכים עם חלק מהמהלכים, בסופו של דבר אתה מאוד מעריך את עצם הרצון, ועצם הקו מחשבה של המוסד, ואתה מיישר איתם קו. וזה כלל מאוד מאוד חשוב לחיים שאנחנו לומדים, בצורה לכאורה מאוד צדדית, מכל הסיפור הזה של יוסף והאחים. אבל ראובן לאורך כל הדרך נשאר מחוץ לתמונה. והסיבה העיקרית זה מה שאומרים חכמים במדרש רבה שראינו. אמר ראובן, הוא מונה אותי עם אחי ואיני מצילו. רק בגלל תחושת הרצוי הזה. יש, שלמה המלך אומר לנו, עם רעב, מה מזגתם לי פה? זה עם ערק. מה עשית לי? תגיד, אני מעביר פה שיעור. וואי וואי, שם לי ערק. הכל בסדר, אילן, אתה שויקג אתה. אתה ושויקג. אתה כבר נמצא בפורים, יוסף. טוב. טוב, לפחות אני מרגיש רצוי אצלך, יוסף. אם אתה משקה אותי במשקה, אני מרגיש אצלך רצוי. זה עוד לא קרה לי. אשריך, אשריך, טוב. אומר שלמה המלך, אם רעב שונחה אכילהו לחם, ואם צמא אשקהו מים. למה? כי גחלים אתה חוטא על ראשו, והשם ישלם לך. יש פה מלבים שקצת קשה לי עם הפירוש, אני מודה. אומר המלבים, אם רעב שונחה אכילהו לחם, מייעץ את מי שרוצה לנקום נקמה גדולה בשונאו, לא בזאת ינקום שימנע מאיתו לחם ומים, רק בהפך, שיעשה עמו כל טוב. אם ירב יאכילהו, ואם צמא אשקהו מים. כי תרוויח שני דברים, כי גחלים אתה חוטא על ראשו, שבמה שאתה מיטיב לו, ידמה לו שאתה חוטא גחלים על ראשו, כי יזכור את אשר חטא לנגדך והרה לך, ויבוש ויחלם שאתה מוכרח לקבל לחם ומים ממך תחת רעתו. והשם ישלם לך שתקבל שכר מהשם בעבור הצדקה שעשית. ואם תנקום במה שלא תיתן לו, לא תקבל שכר. לי קשה עם הדבר הזה, כי אנחנו נמצאים פה בתוך מעגל הנקמה. הגבאים ואומרים לך, בוא תראה איזה נקמה כדאי לך ואיזה נקמה לא. ברור שמדובר פה ברשעים גדולים, שבהם יש איזה קרני רשעים אגדיה אולי. משהו כזה, אני לא יודע. אבל בוא נדבר רגע, כרגע חטפנו איזה אלבון מאיזה חבר. אנחנו צריכים להישאר מחוץ למעגל הנקמה. צריך להישאר מחוץ למעגל הנקמה. אני לא בא לנקום עם אף אחד. אני לא מחזיר לו, אני נותן לו לחם ומים, כי אני לא מדבר איתו באותו מטבע. מה זה יגרום שתיתן לו לחם ומים? למה לא? תן לו. מה זה יגרום שתיתן לו? הבן אדם מרגיש אצלך רצוי. עכשיו, אם אתה תעשה את זה כדי לנקום, צריך לדעת כלל, כשאנחנו משתמשים בהתנהגות יפה כטקטיקה, בדרך כלל זה לא עובר, אלא אם הבן אדם באמת אטום. אז זה לא, למשל, אמרתי כבר כמה פעמים, כשבא בן אדם רוצה לתת לך ביקורת, אז לפני זה הוא פותח בכבודה של אכסניה. הוא אומר לך איזה כמה מילים של שבח, ואז נכנס באבי אבותיך. אבל, אז הרבה פעמים אם אני שומע דבר כזה, אני אומר, נו, תגיע לאבל, אז הוא מגיע, אני זה מצמצם פערים עכשיו. בוא חבל, דבר לעניין. למה? כי אתה מרגיש שזה עכשיו, נו מה זה, את פתח לו, תגיד לי. אתה רוצה להגיד, תגיד. אין לי בעיה, אבל כשיש אפשר להגיד דברים חיוביים ממקום אמיתי. לא בשביל להשתמש בהם כדי שאני אוכל להכניס לו ביקורת בדלת האחורית. אתה רוצה להגיד דברים חיוביים, תגיד דברים חיוביים, אתה רוצה להגיד דברים שליליים, תגיד דברים שליליים. יש לך באמת מחשבה טובה ואתה רוצה אחריה להגיד ביקורת, בסדר גמור. אבל באמת תרגיש את זה, לא כטקטיקה עכשיו. כי טקטיקה היא מורגשת. אז גם כאן, כשאנחנו באים ופונים אל השונא, ובאמת באים ורגע מפרגנים לו. למה? כי אני בא ואומר, האלוקים אמר לו לקלל. מה אנחנו פה בעולם הזה, אנחנו במשחק. אנחנו במשחק עכשיו. יש פה שליחים לריבונו של עולם, נכון, הוא נבחר להיות השליח. זה עניין שלו, למה הוא נבחר להיות השליח. אבל מה לי לסנוע אותו עכשיו? כשבן אדם נכנס לתחושה הזו, הוא מאוד מאוד אוהב את כל מי שנמצא סביבו. אין לו באמת מתחים עם אף אחד. ולמקום הזה אנחנו צריכים לשאוף להגיע. ולהגיע למקום הזה, כשאנשים סביבנו ירגישו שהם רצויים אצלנו. כשהם ירגישו רצויים, אנחנו נוכל לפתוח את הדברים, לשים אותם. וגם אם הייתה פגיעה, אנחנו נדע להתגבר ולהתמודד איתה. ויראו אחרי יוסף, כי מת אביהם. ויאמרו, לו יסתמנו יוסף, והשב ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אותו. מה ראו אחרי יוסף? מה פתאום הם עכשיו באים ומפקפקים על אהבת יוסף אליהם? אומר לנו רש"י, קרו שני דברים. דבר אחד קרה, שכל זמן שיעקב היה בחיים, הוא הושיב אותם, הם באו לסעוד אצלו. מי ישב בראש? יעקב ישב בראש. פתאום אחרי שיעקב נפטר, אין יותר על האש ביחד. אין ארוחות צהריים ביחד. נגמר הסיפור הזה.
עוד לא בטוחים. או,
האחים רואים. אבא נפטר. פתאום הפסיק להזמין אותנו.
אבל זה עוד לא היה,
רב. מה? מה לא היה?
לא היה במקרה הזה. הוא נפטר.
היה.
אותו לקבורה. בדרך הם החליטו, אמרו לו תקשיב.
לא, 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 לא. תראה רש"י, מקור 14. תראה רש"י. ויראו אחרי יוסף כי מת אביהם. 24, סליחה, מהו ועירו? הכירו במיטתו אצל יוסף, שהיו רגילים לסעוד עמו על שולחנות של יוסף, והיה מקרבן בשביל כבוד אביו, ומשמת יעקב לא קרבן, אין הזמנות יותר. זהו. או, באים האחים ואומרים, או, הנה, עכשיו זה מתחיל להגיע. עד עכשיו היה פה אחיזת עיניים, עכשיו הוא עומד להיכנס בנו, חבל על הזמן. התחילו להיכנס, התחילו לשקשק. מה הולך לעשות להם יוסף הצדיק? קרה עוד משהו, כשהם חוזרים חזרה מהקבורה, אומר להם חבר'ה, אנחנו לא חוזרים רגע ישירות, אני קודם כל עובר שם באזור דותן. תנו לי לעבור שם, אני רוצה ללכת לראות את הבור. הם רואים אותו הולך לבור, הם לא יודעים מה הוא עושה שם. אבל הם רק רואים אותו הולך לבור, הם מתחילים לשקשק. או, הנה כל התיבת פנדורה נפתחה, עכשיו חבלנו על הזמן. החז"ל
בתיכון אומרים,
נו?
שהנקמה הכי מתוקה זו שמגישים אותו קר.
את מי?
הנקמה.
הנקמה, שמגישים אותה קר. יפה. מה בעצם, למה יוסף התנהג ככה? חז"ל מגלים לנו למה יוסף התנהג. קודם כל בבור הוא בכלל הלך לברך הגויימל. עם האחים שהוא לא המשיך להזמין אותם, כי הוא אמר איך אני יכול לשבת בראש, כשיש פה את יהודה, שיש פה אחים גדולים ממני. לא יכול לשבת בראש, אז אני לא אזמין. עדיף לא להיכנס לסיפור הזה. זה לא נבע מאיזשהו כעס עליהם. אלא מה בעצם הייתה פה הטעות שגרמה לאחים לחשוב שיוסף שונא. יוסף עשה פעולות שכלפי חוץ היו נדמות כחוסר, שהם לא רצויים עכשיו. וכשבן אדם מרגיש שהוא לא רצוי, אוטומטית הוא מתחיל לפתח כל מיני דמיונות ומחשבות שהן בכלל לא נכונות. ולכן לפעמים אנחנו צריכים להסביר את עצמנו במה שאנחנו עושים, כדי לתת לבן אדם תחושה שאתה רצוי. אתה לא יכולת להגיע לאיזושהי חתונה, לפעמים זה טוב לא רק לבוא ולהגיד אני לא מאשר השתתפות, אלא להסביר למה אתה לא יכול להגיע. יש סיבה לזה. יש סיבה למה אתה לא מגיע. למה בן אדם צריך לחשוב שאתה לא אכפת לך ממנו? אז אני לא אומר עכשיו צריך להסביר כל דבר, אבל הקו המנחה שצריך להנחות אותנו, שאנחנו לפעמים צריכים לתת הסברים כדי לשמר את תחושת הרצוי. הנקודה הזאת חשובה. אני אומר עוד פעם, היא חשובה בזוגיות, היא חשובה בעבודה, היא חשוב... ובן אדם אומר, אני לא יכול להגיע היום. תסביר למה אתה לא מגיע. למה? כי אם אתה סתם לא מגיע, טוב, הוא מנצנץ, הוא מחפף, הוא פה, הוא שם, לא אכפת לו מהעבודה. אבל אם אתה בא ונותן את הסיבה האמיתית, יכול להיות שיש לך סיבה שאתה לא רוצה שידעו. אדם הולך לעבור ניתוח, הוא לא רוצה עכשיו שידעו מה הניתוח, מה, ופה. הוא אומר לו, תשמע, יש לי זה עניין רפואי. לא צריך להתחיל לפרט. אבל הרבה פעמים ההסבר הוא משמר את תחושת הרצוי. וזו נקודה מאוד מאוד חשובה בחיים שלנו. ננסה לחבר מעט את הדברים לחנוכה. הגמרא שואלת, מהי חנוכה? והגמרא עונה, עונה לתנור הבנן, נספח השמן וכו' וכו'. ידועה השאלה, מה אתה מתרגש מנספח השמן? הרי נר מערבי כבר היה דולק יותר מכדי מידתו. בכלל עבודה בבית המקדש לא הייתה מתעכבת ולו רגע אחד, כי המנורה לא מעכבת בעבודה. אז מה ההתרגשות בכלל? ממה אתה מתרגש? הכלל שלנו בדבר הזה, תסתכלו, יש, רשי כותב, בוא נעזוב רגע את ההיסטוריה, אם הדברים מדויקים או לא מדויקים, אבל רשי כותב על ברך השם חלו, אומר רשי, ראה שעתידים חשמונאי ובניו להילחם עם היוונים, והתפלל עליהם, לפי שהיו מועטים י"ב בני חשמונאי ואלעזר, כנגד כמה רבבות. מה אומר פה רשי? בעצם המלחמה הייתה של 13 אנשים מול רבבות. יכול להיות שהכוונה פה שהם היו, מה שרשי מתכוון להגיד, יחס הכוחות היה לא פרופורציונלי בעליל. למה? למה באמת הם ניצחו? הם ניצחו כי הייתה פה, זאת אומרת, עם ישראל איפה היה? אם אנחנו מנסים רגע לברר איפה היה עם ישראל באותה תקופה.
ברובו.
בצד של המתייוונים, ולנסות להסתדר עם היוונים, או בצד של החשמונאים. ברובו, הם היו בצד המתייוונים.
בארץ,
לא היו, הם לא היו ראויים להיגאל בכלל. אומר לך, שפתי חיים, הנביאים לא. לא, הם היו במתייבנים.
כולם?
לא אמרתי כולם.
לא,
לא, לא אמרתי וכן. כן. כן. אומר השפתי חיים, אנחנו לא רואים שהנביאים מתנבים על בית שני יותר מדי. לא מזכירים את התקופה הזו. בית שני לא היה אמור להיבנות בית. לא היה אמור להיבנות. עם ישראל לא היה זכאי לדבר הזה בכלל. הם היו בצד של המתייבנים. היה אמור להיבנות, אבל... עם ישראל לא היה אמור, לא הייתה אמורה לחזור מלכות יותר על 200 שנה. לא הייתה צריכה, זה היה בית שקמוק. אפילו ארון לא היה שם, לא היה שם את הכלים. עם ישראל לא היה במדרגה רוחנית ראויה לדבר הזה. אז למה הקדוש ברוך הוא מחזיר מלכות לישראל יותר על 200 שנה? כי היו כמה אנשים שנתנו תחושה לקדוש ברוך הוא שהוא רצוי אצלם. נתנו תחושה חשמונאים, אמרו ריבונו של עולם, אנחנו נמסור עליך את הנפש. וכשיש כזאת הארת פנים, מצד בני האדם כלפי קודש הבריחו, קודש הבריחו כביכול מתחייב עכשיו רק בזכותם, לא בזכות שער עם ישראל שהיה מתייוון, אלא בזכות אותם אנשים מעטים שנתנו את התחושה אצל ריבונו של עולם אתה רצוי, ריבונו של עולם בא והחזיר מלכות לישראל יותר על 200 שנה. כשאנחנו בני האדם, יהודי פשוט, נותן תחושה לריבונו של עולם אתה רצוי אצלי בחיים, ריבונו של עולם. איך נותנים לתחושה לריבונו של עולם שהוא רצוי אצלנו? אנחנו פונים אליו בתפילה, אנחנו מעדכים את כל שמירת המצוות, בנר חנוכה אנחנו יודעים מהדרין מן המהדרין, אין לזה תקדים בשולחן ערוך, שבא השולחן ערוך ואומר לך, לא אומר לך בכלל את ההלכה, את ההלכה הפשוטה, הוא לא אומר, בשולחן ערוך לא כתוב נר אחד למשפחה לכל החג, לכל החנוכה, אין, לא כתוב דבר, לא כתוב, מה כתוב? כתוב רק אתה מוסיף והולך, זה המהדרין. כדי לתת לריבונו של עולם תחושה של רצוי, אתה צריך להיות מהמהדרין בחיים שלך. אפשר לחיות חיים פשוטים, חיים של להסתדר עם ריבונו של עולם, ואפשר לבחור לחיות חיים שבהם אנחנו מגלים עד כמה ריבונו של עולם רצוי אצלנו. כשבן אדם מגלה עד כמה ריבונו של עולם רצוי אצלו, הוא זוכה להארת פנים מיוחדת. החשמונאים זכו להארת פנים מיוחדת בנס פך השמן, שהקדוש ברוך הוא העיר להם, כי הם העירו לריבונו של עולם. הם העירו לו בהארת פנים של מסירות נפש, באותו דור, ללכת כנגד כל התרבות, ללכת כנגד כל המתייבנים. ואני אומר לכם, מה שקרה שם, אפילו אצל בני תורה, אמרו חבר'ה, חייבים ללמוד להסתדר, לראות איך אנחנו מסתדרים איתם. עזבו, זה יביא חורבן, זה יביא פה, זה יביא שם, והם לא עמדו בדבר הזה. הם הלכו ונלחמו, מסרו את נפשם על ריבונו של עולם, וזכו בחזרה להארת פנים מיוחדת בנס פך השמן. שיהיה לכולנו שבת שלום וחנוכה שמח.